הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום רב ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו ברדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM, השעה 10:06, התוכנית עניין משפחתי. כמו בכל יום שלישי שהוכפל בו כי טוב היום חב"ד טבת, בשבת הקרובה כבר נברך את חודש שבט, חודש הצמיחה וההתחדשות, ונבקש מהקדוש ברוך הוא די לצרותינו, שלא יפקדו אותנו עוד אסונות, רצח יהודים בידי בני אבלה. היום בצהריים יערכו הלוויותיהם בירושלים של אותם נספים שם ברצח המזעזע בפריז, ושהם כבר הובאו הבוקר לפנות בוקר לארץ. אז אנחנו כאן בשעתיים שלנו, ובואו ננסה לשאוב כוח ולראות בתוך פרשת וערה איך אפשר להגיע לאמונה מתוך ראייה נוספת בזווית אחרת. אז הסיפור שלנו מתחיל ככה. ליטאי, רברלה וחבדניק נפגשו בעיר קייט מושלגת בסופו של חודש טבת תשע"ה. טוב, זה לא התחלה של בדיחה, גם לא סיפור חסידי מהסוג הישן והטוב, זה אכן קרה במציאות. שלושתם הגיעו למקום עם נשותיהם, האישה האחת הייתה עטוית כיסוי ראש מהודק בנוסח עדות חסידות תולדות אהרון, אמא לתריסר ילדים. הליטאית הייתה מוקפדת, היא גם מחנכת מסורה, והחבדניקית, כמו חבדניקית. הם נפגשו גם הן והתארחו באחת ממעצמות השליחות באוקראינה. אז על חוויות מהביקור במוסדות השונים של הקהילה היהודית החבדית של אודסה, שוכנת לחופי הים השחור, אני אספר בפעם אחרת. גם את ההתרגשות שחוו אנשים, אלו שסיפרתי לכם מקודם עליהם, בביקורן בבית היהודים, בבית היתומים היהודי, והטלטלה שאחזה בן למראה הילדים היהודים הנטושים, ממש כמו בסיפורי דיקנס של פעם, גם זה לא יהיה הנושא הפעם. אני אסתפק בלהביא את התחושות שלי, ובעיקר התחושות של אותם נשים, לנוכח הצלת הנפשות של ממש, ואימפריה יהודית עצומה שהקימו השליחים שם בעיר, על פי החזון של הרבי מלובביץ'. היה קשה מאוד להתעלם מעיניהם הסקרניות של הנשים, מהמבט שלהם ומנקודת הראות שלהם. אני, כמו חבדניקית, הדברים היו נראים מובנים ומוכרים. כל המסירות נפש לילדים הקטנים, העשייה הבלתי פוסקת, התביעה העצמית המתמשכת, הם בעצם בסיס ויסודות של החינוך היהודי. אבל לפעמים צריך שנשים אחרות יפקחו לנו את העיניים ויזכירו את החשיבות של השליחות. לראות את העיניים הנוצצות של האורחות, את האלם שאחז בהם לנוכח הפעילות, אלם שנבע מהיעדר מילים, לשמוע אותן מתרגשות למראה הדור החדש של יהדות אוקראינה, זה כל זה היווה כוח ותביעה מחודשת להשקיע עוד ועוד בשליחות. פרשת וערה מזכירה לנו להסתכל, לראות שוב, לראות מנקודת מבט אחרת, את מה שאנחנו כבר יודעים מזמן. זה בדיוק כמו לראות את הדברים בנקודת מבט של מישהי אחרת. אז בואו נחזור למשה רבינו שבפרשת השבוע, ואנחנו שומעים שהוא ככה שבעה ימים הוא מתווכח, כן, עם הקדוש ברוך הוא, אודות השליחות האלוקית שהוטלה עליו, שהיא כמובן לגאול את עם ישראל מארץ מצרים. זה מתחיל כבר בפרשה הקודמת וממשיך בפרשה הנוכחית. ויאמר משה לפני השם, אין אני ערל שפתיים ואיך ישמע אליי פרעה. משה רבינו, עליו השלום, מציין את חולשתו וחושש ממנה. חושש שהיא תמנע ממנו למלא את שליחותו. אין אני ערל שפתיים, אדם שקשה לו לבטא את עצמו. כמה פעמים בחיים אנחנו חוששות לבצע את השליחות שלנו בעולם, להביא את הגאולה האישית שלנו לידי ביטוי, גם מול עצמנו, גם מול בן הזוג, גם מול הילדים שלנו. אנו ערלי שפתיים, מתקשים לבטא את התחושות שלנו בעולם ציני שמתקשה להתרגש, שמחפש בכל דבר את הקאץ'. פרשת וארא מעניקה לנו את הכוח לראות ולהראות את העוצמה הפנימית שיש בתוכנו, להתגבר על כל הפחדים והחששות שבנינו וטיפחנו לעצמנו במשך שנים, כמה שהם משתקים אותנו. המשפטים, אני לא מסוגלת, זה לא בשבילי, אני לא בטוחה, ומה יהיה אם? כולנו מכירות את המשפטים האלה. כל אלה משפטים שמעכבים אותנו להתקדם ולבצע את השליחות שלנו בחיים. גם שאנחנו יודעות ומרגישות בבירור שמילוי השליחות הוא הדבר הנכון, הטוב ביותר והמועיל ביותר לחיינו, גם בפן הרוחני וגם בפן הנפשי, כן, גם בפן הגשמי, שהרי גשמיות של יהודי היא רוחניות. הקדוש ברוך הוא אומר לנו כבר בתחילת הפרשה, אין לנו שום סיבה לדאוג מהיצר. ראה, נתתיך אלוקים לפרעו. נתתי לכם את הכוחות לעשות את השינוי, לנצח את היצר הרע ואת החולשות האישיות, ולהתחיל בתהליך שיוביל לגאולה אישית וגאולה כללית. ואני מבינה שגם אם לא תמיד הכל מדויק, גם אם לפעמים אנחנו מגמגמים, כמו ערל שפתיים פה ושם, בסופו של דבר יש לכל אחת מאיתנו את הכוחות להפוך את העולם, את העולם הקטן שלנו ואת העולם הגדול כולו. כל אחת יכולה לבחור פשוט נכון.
השבתי אתכם, השבתי אתכם בנות ירושלים. אם תמצאו את דודי, מה תגידו, מה תגידו לו? שחוילה זהבו ויובוני, אוי מה תגידי, מה תגידי לו, שחוילה זהבו ויובוני, אוי מה תגידי, מה תגידי לו, שחוילה סהבו ויובוני. מה תגידו, מה תגידו לו, שחוילה תאבה אני? מה תגידו, מה תגידו לו, שחוילה תגיד תגידי לא
איזה שילוב, באיזה שיר, שילוב נהדר, חסידי ומזרחי, וכל הנשמה ככה יוצאת החוצה בשיר הזה של הגעגוע, ואני שוב מודה לקדוש ברוך הוא על ההזדמנות להיות פה איתכם. תודה ליעל איבר, העורכת והמפיקה שלנו, מוטי קופר, על הצד הטכני והמוזיקלי גם. ומה יש לנו בתוכנית היום, במסגרת הפינה לחיות עם הזמן, נלמד לחיות את פרשת וערה בזווית אישית, נשית ויהודית. קווי הטלפון כבר פתוחים ואתם מוזמנים, מוזמנות להתקשר לדליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו, ולבקש ממנה לפתור בעיות הקשורות בניקיון. מספר הטלפון 1-900-52-92-93, ותוכלו גם להיכנס לאתר שלנו www.93fm.co.il. בהמשך אנחנו נדבר עם קלינאית תקשורת בקשר לגמגום או כבד פה או כבד לשון, ואיך מתמודדים עם זה מול הילדים. נדבר על הפחד שלנו להזיז דברים עם מיטל טרבלסי, מפיקה מוזיקלית, וגם עוד ועוד דברים. תמי כהן מטפלת במוח אחד, תעזור לנו קצת להתגבר על הפחד, כי לפעמים צריך פשוט לראות כדי להאמין. פרסומות ואנחנו מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום למינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב.
שלום מירי.
כן, אז הנה יש לנו כבר את פרשת וערה בפתח, ומה אנחנו מנסים למצוא בה, כמו בכל שבוע, את הזווית הנשית היהודית האישית שלנו.
כן, כן, אז פרשת וערה עוסקת במכות, המכות שהקדוש ברוך הוא מנחית על מצרים, ודם וצפרדע וכינים והרוב, ממש ככה אחת אחרי השנייה, וכשמספרים את זה לילדים זה כל כך ציורי וכל כך... לראות את התגובות של הילדים לכל דבר נורא מחיה את כל מכה ומכה שאנחנו כבר כל כך רגילים מפרשות השבוע לדבר עליהם, אבל כשמנסים באמת לצייר את הדברים כמו שהם היו, זה עוצמה עצומה.
זה כנראה מכות שהשאירו סימנים.
שהשאירו את חותמם בוודאי, ואם אנחנו לומדים אותם, אז גם יש להם מסר לגבינו ולגבי כל אחד ואחת בדורנו אנו. אז העניין הוא כזה שהתיאור של המכות אומר שזה לא בא רק כדי להניש את מצרים. המטרה שלהם הייתה, מעבר לעונש ומעבר לכך שהם גרמו בסופו של דבר ליציאת מצרים, זה היה לשבור את ההתנגדות של מצרים לקדוש ברוך הוא. כי בחסידות מוסבר שהשקפת עולם של מצרים הייתה שאין לקדוש ברוך הוא השפעה על מציאות העולם. כל העניין של מצרים היה להגיד שהעולם אחרי שהוא נברא, הוא פועל לפי כוחות הטבע, לא לפי הקדוש ברוך הוא. ואת ההשקפה הזאת הקדוש ברוך הוא שבר על ידי המכות. כל מכה ניפצע צד באידיאולוגיה המצרית. וזה תקף עד היום, שאנחנו ניפצנו צד אחר צד את כל האידיאולוגיה הזאת, את כל המקום שיכול להגיד שהעולם מתנהל מעצמו ואין מציאות שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. וכל מכה יש לה את המסר שלה. אז יש את ניסיתי ככה לבדוק על איזה מכה נתמקד היום, והלכתי דווקא על המכה האחרונה שמופיעה בפרשה שלנו, מכת ברד, אולי בגלל מזג האוויר, אני לא יודעת. ובמכת ברד מסופר שזה היה מכה מאוד מאוד מעניינת. במכת ברד ירד ברד מן השמיים, ובתוך הברד הייתה אש מתלקחת. שזה היה נס בתוך נס, כי אש ומים זה שני דברים שאינם יכולים לדור יחד, ופה ירד ברד ובתוכו הייתה אש בוערת. ומצד העניין זה ירד הברד והאש שרפה את הדברים, וזאת הייתה מכה מאוד מאוד קשה. אבל החסידות שואלת, הרבי מלובביץ' שואל, איזה צורך הייתה האש? כשירד הברד, אז על ידי זה שהוא כל כך קשה והכובד שלו, היקה את הכל, כל מה שהיה, הברד היקה אותו. אז למה היה צריך גם את האש, ולמה היה צריך לעשות את הנס הזה, נס בתוך נס, ולשים את האש בתוך הברד? אז יש איזשהו הסבר שאומר שכתוב שזאת הייתה אש מתלקחת, שהברד היה הורג את הכל, מת, ואחר כך האש הייתה לוקחת. גם אחרי שהדברים מתו ונפגעו, האש הייתה לוקחת אותם. אבל עדיין צריך להבין למה היה צריך את הנס הזה, ואיזה תועלת הייתה באש, מה אנחנו לומדים מכך? אם אנחנו אומרים שכל מכה היה לתפקיד לשבור משהו באידיאולוגיה המצרית, אז מה היה העניין פה של האש בתוך הברד? והנקודה היא שאחד הדברים במצרים שהיה מאוד מאוד חזק, זה היה העניין בארץ ישראל כתוב למטר השמיים תשתה מים, שאנחנו יודעים שהכל מסתמך על הגשם, ואנחנו יודעים שצריך לשאת עיניים למרום ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שירד גשם. אם הקדוש ברוך הוא לא יוריד גשם, אז לא יהיה לנו. ולכן זה מביא אותנו תמיד למקום הזה של האמונה הבסיסית, שאנחנו נזקקים לגשם מן השמיים, שאנחנו נזקקים לקדוש ברוך הוא, ולפי, כתוב, עד יעלה מן הארץ, לפי המעשים שלנו, נזכה לברכה מן השמיים ונזכה לקבל את הגשמים שאנחנו זקוקים להם. לעומת זאת, במצרים לא היו צריכים גשם, כי במצרים היה את היאור, והיאור היה מציף מים על פני כל ארץ מצרים, ואז הם אמרו, הנה, אנחנו מסתדרים, אנחנו לא צריכים את הקדוש ברוך הוא. מבחינתנו, יש לנו מים, יש לנו יאור, והיאור הוא זה שמספק לנו את המים. אמרו, לי יאורי, יש לי את כל מה שאני צריך, וזה הכל בזכותי. ואפילו הם לא היו צריכים מה שבכל מקום צריך לחרוש, כדי שהגשם שירד יפעל את פעולתו, שחרישה זה גם פעולה של ביטול, שאנחנו מפרקים את כל הרגבים באדמה ומבטלים אותם, אפילו זה לא היה צריך במצרים, כי במצרים הם היו פשוט מחכים שהיאור יציף את הכל, ובמילא הייתה צומחת התבועה. ואז זאת הייתה מבחינתם הוכחה לכך שלא צריך את הכוח של הקדוש ברוך הוא חס ושלום. ואז במכת ברד בא הקדוש ברוך הוא ואומר להם, אתם אומרים שאתם לא צריכים את העליונים, אתם לא צריכים את הכוח מלמעלה, אז הנה, אם אתם לא מחכים למים, להשפעה הזאת מלמעלה, מה יקרה? ירד עליכם ברד. שמה ההבדל? שמים ודבר קל, כשיש ביטול מבחינת האדם, אז מה שיורד מלמעלה זה מים שהם דבר קל ובטל, שמביא איתו את הברכה. לעומת זאת, כשיש ישות וגאווה שזה דבר קשה, תקבלו מן השמיים ברד שהוא קשה, ותקבלו מן השמיים כזה דבר שירד, שישמיד את הכל וישבור את הכל. זאת אומרת שדבר ראשון הברד ענה על זה, שאם אתם אומרים שאתם לא צריכים, לא זקוקים בעליונים, אז הנה, אז אתם תקבלו את זה בצורה אחרת לגמרי והרבה יותר קשה, שתוכיח לכם שתמיד זקוקים למה שיורד מלמעלה. ועדיין נשאלת השאלה ששאלנו בהתחלה, אז בשביל מה הייתה האש? כי בעצם גם את העניין הזה של ברוחניות הכוונה, פתרנו על ידי זה שירד ברד שהוא קשה ושבר את הכל, והוכיח שכן תמיד זקוקים לגשם או למה שיורד מלמעלה. אם ככה לשם מה הייתה האש? אז כאן יש נקודה מאוד מאוד מעניינת, והיא באמת גם נוגעת אלינו, שהברד הוא מסמל את הקרירות, את הקושי. והרבה פעמים כשאנחנו רואים בן אדם שהוא קר לסובבים אותו, שזה מגיע בדרך כלל יחד עם גאווה וישות, שאמרנו שהם אלו שגורמים לכך שבסופו של דבר יבוא ברד, אז אנחנו חושבים שהבן אדם מוכר, בן אדם שהוכר לסובבים אותו, מן הסתם מוכר גם לעצמו, הוכר בכלל, בכלל בן אדם קר ואדיש, ולכן יש איזושהי הצדקה לזה שהוא מתנהג בצורה כזאת. באה מכת ברד ואומרת לא, כשבן אדם מוכר לסובבים אותו, זה נובע מזה שיש בתוכו אש מתלקחת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכל הקרירות שלו לסובבים אותו, נובעת מזה שבתוכו יש לו חמימות מאוד מאוד גדולה לעצמו. זאת אומרת שיש פה נקודה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו צריכים לזכור שקרירות לזולת, כשאנחנו מרגישים קרירות לזולת, זה נובע ממקום כזה של אש מתלקחת בתוכנו, שאנחנו מאוד מאוד חמים בנוגע לעצמנו. זה לא נובע מקרירות באופן כללי. ואת זה באה מכת ברד להזכיר לנו, כי העניין של המכות היה גם לשבר את האידיאולוגיה המצרית ולשבר את מצרים, אבל יחד עם זה כל יהודי יש לו את ההתמודדות, כל יהודי יש לו את פרעו שהוא מסמל את ההתנגדויות שלנו בעבודת השם, והמכות מסמלות את המלחמה שאנחנו מנהלים נגד ההתנגדות הזאת. אז כל מכה מביאה אותנו למקום מסוים בעבודת השם שאנחנו צריכים לשבר אותו כדי להגיע לניצחון. והנקודה הזאת של מכת ברד צריכה להזכיר לנו שאם אנחנו מגלים בתוכנו קרירות לגבי הזולת, כנראה שיש לנו חמימות מאוד גדולה, יש לנו אש מתלקחת שמביאה אותנו לשם, שזה בעצם המקום האגואיסטי הזה שדואג לעצמנו. וזה מכוון אותנו לאיך לעבוד על זה, שאם אני אקח את החמימות הזאת שהיא יותר בנוגע אליי, ואני אפנה אותה לזולת, ממילא אני יכולה לפתור את שתי העניינים יחד. ולכן הייתה אש בתוך הקרח, בתוך הברד הזה, כדי להזכיר לנו שהקרירות היא בעצם נובעת מאהבת עצמו. ומעניין שדווקא אחרי המכה הזאת, פרעה אומר שפתאום הוא מודה שאני ועמי הרשעים והשם הצדיק, שעד עכשיו זה לא היה. דווקא אחרי מכת ברד, פרעה מגיע להודעה הזאת. זאת אומרת שאם אנחנו נעבוד על הנקודה הזאת, אז בעזרת השם אנחנו נגיע גם למקום הגבוה הזה של באמת לשבר את הקליפה ולהצליח לבוא ליציאה אמיתית מכל המיצרים וההגבלות. אז אמנם בשבוע הבא יש לנו עוד 3 מכות לעבוד עליהם, אבל מספיק עבודה לשבוע הזה שנצליח לעבוד על הנקודה הזאת, גם בנוגע לאנשים שסביבנו, גם בנוגע למשפחה הקרובה שלנו. זו תמיד נקודה שהיא לא פשוטה, ויש עבודה.
כן, אולי נתחיל בעבודה להפוך את ההתלקחות והבערה הפנימית לחום ואהבת השם, וככה באמת נוכל
בדיוק, חום ואהבת השם, חום ואהבת הזולת, כן, לכל הדברים הטובים, ואז במילא נסלק את הקרירות.
בוודאי, תודה רבה, ואנחנו בשבת כבר מברכים את חודש שבט,
וואו.
יש לנו שבת מברכים.
נכון, כן. נכון, אז שיהיה לנו חודש, כן, לקראת חודש טוב, ו...
בעזרת
אנחנו
השם.
רצים עם הזמן, זה לא יאומן.
נכון. תודה רבה, מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, על הכוח והעוצמה. ואני רוצה להזכיר לכם שגם השבוע שתי מאזינות יעלו לשידור ויענו לנו על שאלות בנושא טיפוח הפנים. אז אם יש מאזינות שקצת מבינות או רוצות להתמודד בחידון שיהיה לנו בשעה השנייה שלנו, הטלפון לשאלותיכן זה 1-952-92-93. אנחנו מחכים למתמודדות שהתקשרו, 1-952-92-93. אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
אז כמו שפתחנו את הנושא שלנו היום בפרשת וירא, אנחנו יודעים שלפעמים צריך להתגבר על הפחד, ולפעמים צריך רק לראות כדי להאמין. ראה, פרשת וירא מלשון הראייה, ויש לנו את תמי כהן, מטפלת במוח אחד. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, מירי.
כן.
בוקר אז, טוב למאזינות.
כן, אנחנו רוצים לדעת איך אפשר באמת להתגבר דרך השיטה הזאת של מוח אחד, להתגבר על הפחד. כי מי זה שאין בו את הפחד מהתמודדות או מדברים או מלהתקדם קדימה, והוא זה שתוקע אותו בדרך להצלחה שלו.
נכון מאוד. למעשה פחד הוא רגש בריא וטבעי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. יש בפחד ממד מאוד חיובי שעוזר לנו להישמר מסכנות, להימנע מלעשות דברים שעלולים להזיק לנו או ליקרים לנו. מצד שני, באמת כמו שאת אומרת, יש לנו את הפחד שלמעשה מהווה מיצר, מלשון מצרים, מיצר, כמו שאת אומרת בפרשת השבוע. והתפקיד שלנו למעשה למצוא את הדרך להתמודד עם הפחד הזה. הפחד הזה הוא פחד שבעצם משתק אותנו, ולא מאפשר לנו להביא את היכולות שלנו, את הכוחות שלנו, לידי מימוש, ולעשות את התפקיד שלנו בעולם.
ואיך באמת אפשר באמצעות השיטה הזאת של מוח אחד, או אולי תבארי לנו קצת איך זה עובד, או מה קורה שם, באמת לנוע קדימה?
בשמחה. למעשה, קודם כל צריך להבין מאיפה נובע פחד. פחד הוא דבר שקיים תמיד. הוא נמצא איתנו ביום יום. בדרך כלל אנחנו מפחדים לאבד דברים שיקרים לנו. אנחנו מפחדים מהלא נודע. הבעיה היא שפחד גורם לדמיון שלנו לתעתע בנו. ומחליש את הראייה שלנו בכוחות החיוביים שלנו וביכולות שלנו.
מה, הפחד משקר עלינו? או עובד
בפירוש,
עלינו?
בפירוש כך.
מה, הוא מציג לנו חיזיון שווא?
ממש. הפחד הוא בעצם סוג של מקום שבו מקטין אותנו, את היכולות שלנו, מעורר בנו ספקות לגבי האמון שלנו בעצמנו, או בעולם, או באנשים שסובבים אותנו, ומגדיר ומגביר את התחושה שהכל הוא הרבה יותר גדול וכוחני ממה שהוא באמת.
אבל באמת יש צרות ויש בעיות ויש כאבים ויש מוות ויש מחלות, אנחנו לא ממציאים את זה. אנחנו...
נכון מאוד. האמת היא אמת.
ויש כישלונות, או מה שנקרא בעיני העולם כישלונות.
נכון, בדיוק. השאלה היא באמת, מול מי אנחנו שמים את עצמנו? מול הכישלונות, או מול עצמנו כפי שאנחנו מול הקדוש ברוך הוא? זה שהעולם מביא לפתחנו דברים שליליים, זה דבר שקיים. שאלה איך אנחנו מתמודדים עם זה. ברגע שאנחנו מצליחים להביא למודעות שלנו את השורש מאין נובע הפחד, אנחנו מוכנים לפגוש אותו בגודל האמיתי שלו ובגובה שלנו. ומצד שני, לפגוש גם את הכוחות הפנימיים שבורא עולם נתן לנו, אנחנו בעצם מגלים שהפחד, המציאות היא הרבה יותר קטנה ממה שהפחד משדר לנו. ואיך אנחנו עושים את זה במוח אחד? במוח אחד למעשה אנחנו משתמשים בקיניזיולוגיה, שזאת תורת השריר. אנחנו מתקשרים עם המוח שלנו דרך שרירי הגוף. אנחנו מביאים את המטופל לידי מודעות על המצב הרגשי שלו. אנחנו בודקים כמה מוטיבציה יש לו כדי לעשות שינוי. מצד שני, אנחנו גם בודקים מה גורם לו הפחד, לאיזה, כמה אחוזי פחד יש לו. ולאחר מכן אנחנו עוזרים לו להבין ולהגיע למודעות כדי שהוא יוכל בעצם לפגוש את עצמו, לפגוש את הרגשות שלו, לראות מה קורה לו. בשלב הבא, אנחנו למעשה עוזרים לו להשתחרר מזה על ידי טכניקות שונות. חלק מהן הן פיזיות ממש, שהגוף משתתף בהן, וחלק מהן הן יותר וירטואליות, וגם בדמיון מודרך, שבוודאי הרבה מהמאזינות מכירות.
איך כל זה מסתדר עם, בעצם עם היהדות? אני יודעת שאומרים חוכמה בגויים תאמין, אבל הקינסיולוגיה היא לא, היא לא הגות יהודית, אז איך זה מסתדר באמת שנכנסים ומטפלים ככה במוח או
נכון.
ברגש?
נכון. הקיניזולוגיה היא למעשה כלי. אנחנו יודעים ש... כמו שהרבי מלובביץ' אומר, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם המון המון כלים, כדי שנשתמש בהם לעבודת השם. אז אחד הכלים זה קיניזולוגיה במוח אחד. שאלה, מה אנחנו יוצקים לתוך הכלי? ברוך השם שיש לנו את התורה ואת החסידות, וזה התוכן שאנחנו יוצקים לתוך הכלי שלנו. יש את הצד הטכני, שהטכניקה היא אותה טכניקה, היא דומה מאוד לטכניקות אחרות שיש בעולם, שבאות אפילו מהספורט. ויש את הטכניקות... ויש את התוכן, התכנים, שאנחנו מחברים את האדם שמגיע אלינו אליהם. התכנים הם התכנים של התורה, של החסידות. ובכלים אנחנו, אמנם נכון, תורה בגויים אנחנו לא לוקחים, אבל חוכמה בגויים יש, ואנחנו משתמשים בזה ככלי עזר, כדי בעצם, כמו שאת אמרת בתחילת ה... פינה, שבעצם הגענו לכאן כדי לעשות שליחות, כל אחת מאיתנו. וכל אחת מוצאת את הדרך שלה להביא את השליחות שלה בעולם. יש את השליחות הכללית, שזה להביא את הגאולה הכללית לכל עם ישראל. ויש את השליחות הפרטית של כל אחת מאיתנו להכניס את הגאולה לחיים הפרטיים שלה, לתוכיות שלה, כדי שנחיה את זה ביום יום. במוח אחד הוא אחד הכלים שהקדוש ברוך הוא שלח לעולם בדור שלנו, כדי שמי שמתחברת לזה תוכל להשתמש בה להביא את אותה ואת המשפחה שלה לגאולה.
ככה יש לנו אולי עוד דקה קצרה, כדי שתספרי לנו על איזה סיפור או משהו, מישהי שבאמת הגיע ובמהלך טיפול נפתח משהו שהצליחה להסיר את הפחד ולעבור דרכו ולעשות משהו שהיא חשבה שהיא לא יכולה.
כן, בהחלט. בשמחה, אני יכולה לספר
כן.
לך על עצמי.
אוקיי.
אני זוכרת את עצמי באחד השלבים שהייתי צריכה לגשת לאיזשהו רעיון. ו... הרעיון היה קשור לצוות מאוד גדול של אנשים, הן מהעבר שלי והן מההווה שלי, וזה היה קשור בנושא של חינוך אחת הבנות שלי. אני זוכרת שמאוד פחדתי. פחדתי גם על הילדה, מה יהיו התוצאות וההשלכות של... אותו מפגש, וגם על עצמי, שבעצם אני הולכת להביא את עצמי ולהגיע למקום שחושף אותי ואת המשפחה שלי, ואני לא יודעת איך אנשים יקבלו, יסתכלו, יבינו אותי או את התהליכים שהבת שלי עוברת. ואז פשוט הזמנתי חברה הביתה שגם היא עוסקת במוח אחד, וביקשתי ממנה שנעבוד ביחד. ובאמת, במהלך הפגישה, מה שעלה זה שבעצם החשש שלי זה איך האנשים האלה מהעבר שלי, הם יראו אותי בהווה, האם כהצלחה או ככישלון, איך אני חווה את עצמי מולם. ועשינו את מה שעשינו שם ביחד, ולאחר מכן, חלק מהפגישה זה היה בדמיון מודרך, ושם ראיתי את עצמי, איך אני נכנסת לפגישה, איך אני מדברת עם האנשים, איך אני יוצרת שיח חיובי שמביא להבנה של הסובבים אותי ואת המצב של הבת שלי, ובזה הסתיים הפגישה לכאורה טיפולי. ומה שקרה בפגישה עצמה, זה שאני נכנסתי לחדר, ועוד לפני שהתחלתי לדבר, לא חוויתי שום פחד וגם לא מתח, אבל לא רק זה, פתאום הרגשתי איך כל הנוכחות בחדר נמצאות בעצם בשבילי. התנועה של כל אחת מהן הייתה כל כך של קרבה וקירוב וקבלה והכלה, לא היה שום מגע שלילי שם.
מדהים, וואו, מדהים, מדהים. אז מה שבאמת ההכנה הנכונה או התנועת נפש יכולה לעשות כהכנה לפגישה כזאת, היא להסיר את הפחד, ללכת מולו ולעמוד מול אנשים. תמי כהן, מטפלת במוח אחד, תודה רבה, ושתזכי באמת למלא את הייעוד שלך ולעזור לעוד אנשים לחצות את הפחד כמו שעשית בעצמך. תודה רבה.
אמן ואמן, תודה אמן.
כל טוב. כן, אז אנחנו עכשיו עם דליה מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו, ויש לנו שאלות על ניקוי הבית, ניקוי כללי, ניקוי בגדים. שלום דליה.
שלום לכולם, יום נעים.
כן. עכשיו יש פה שאלה, עם איזה מברשת מתאים ביותר לשפשף כתמים? אם צריך לקנות מברשת מיוחדת?
כתמים על מה? שאלה לכתמים.
טוב, אז לא...
לא ציינו, אז עדיף לא לענות. אוקיי. דרך אגב, לניקוי כתמים מבגדים לא צריך מברשת, אם אנחנו כבר מדברים על זה. מספיק להטיז את החומר, להשאיר אותו לעבוד מספר דקות במקרה של אוקסיג'ן, ואפילו כמה שעות במקרה של רסס קבס. במידה ואנחנו מדברים על כתמים, נניח על קירות או על קרמיקה, אז אין שום בעיה להשתמש גם במברשת פלסטיק.
אוקיי, טוב, יש פה שאלה על סל כביסה שנשאר בחדר האמבטיה והכביסה היו עליה כתמי עובש, מה עושים?
זה קצת בעייתי.
וואו, יש לחוט עכשיו בכל מקום.
נכון, אז כדאי לא לשים את הבגדים בצורה, זאת אומרת, אם שמים בחדר האמבטיה אז לדאוג שהוא יהיה גם מוברר, או לשים את הבגדים, לדאוג ששמים את הבגדים יבשים ולא לשמים אותם רטובים, לפחות לא אחד על השני. שתנסה, אם זה עדיין טרי, לנסות אפילו לנקות אותם עם קצת חומץ. בהצלחה.
כן, עכשיו יש פה שאלה על תותים, על חולצה לבנה, איך מסירים את הכתם שהם השאירו?
אפשר, דבר ראשון כדאי, אם אנחנו מחבטים מיד, אז הכתמים הם מיד יורדים. במידה וזו חולצה לבנה אפשר להטיז אוקסיג'ן, להשאיר עד 10 דקות ולשטוף. כמובן לא לצלוט אחר כך בשמש. במידה ולא ניתן להשתמש באוקסיג'ן, אז מתיזים את הרסס קבס, סאנוקל ביו רסס קבס, לשיר במקרה הזה אפילו כמה שעות ואז לחבס.
טוב, ויש פה שאלה על כתם של טושים, על בגד של ילד. מה עושים איתו?
Okay, פה אני נותנת הצעה שבדרך כלל עובדת, אבל שוב אני רוצה להדגיש שזאת הצעה. עושים תמיסה של חצי אלכוהול, חצי חומץ, טובלים את המקום של הכתם בתמיסה לבערך שעה, שוטפים במים ומחבצים. ברוב המקרים זה יורד לחלוטין.
רעיון נהדר. איזה עוד שאלה הגיע לנו פה על כתם של שוקולד, על מכנס קורדרוי. מה אפשר לעשות איתו?
אז דבר ראשון, להוריד את המרב עם מגבון לך. זאת אומרת, כאילו לקחת
את המגבון ולהוריד את
השוקולד. בדיוק, נכון, להוריד את זה. ואת השאר, כמובן לא לחבס בטמפרטורה שעולה על 40 מעלות, כי זה יתקבע, להטיז לפני הכביסה את הסאנוקל ביו, רסס קבס, להשאיר אפילו שעתיים שלוש, ורק אז לחבס, כדאי לחבס עם ג'ל כביסה או הפקת כביסה שמכילים ביו.
טוב, תודה רבה לך, דליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו, באמת שיהיה לנו חורף נקי.
אדם יסודו מאפר וסופו לאפר בנפשו יביא את לחמו אדם יסודו מאפר וסופו לאפר בנפשו יביא את לחמו משול, כחרס הנשבר, כחציר יבש וחציץ נובל, כצל עובר וכענן קלה וכרוח נושבת, וכאבק פורח וכחלום יאור. יסודו מאפר וסופו לאפר, בנפשו יביא את לחמו.
וכאן מגיעה השעה הראשונה של התוכנית שלנו לסיומה. תודה לעמלים במלאכה, יעל איבר העורכת והמפיקה שלנו, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, ומי שעורך גם את המוזיקה הנפלאה ששמעתם בתוכנית. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות, ומיד אנחנו נשוב גם לשעה השנייה של עניין משפחתי.
ציר יבש וחציץ נובל, כצל עובר וכענן קלה וכרוח נושבת וכאבק.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
ושוב בוקר טוב לכם ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו בשעה השנייה של עניין משפחתי כאן ברדיו קול חי, תוכנית שבה רק צריך לראות אחרת, לראות מחדש, לראות טוב כדי להאמין ולפתוח. כאן באולפן יעל ליבר העורכת והמפיקה, מסורה מוטי קופפר על הצד הטכני. אנחנו ברדיו קול חי 93 ו-92.8 FM. לכל שאלה, בקשה או תגובה תוכלו להשאיר הודעה ב-1-952-92-93. תוכלו גם להיכנס לאתר שלנו www.93fm.co.il. וכמו תמיד, אני מבקשת מכם המאזינות רעיונות או בקשות לתוכניות הבאות. תוכלו לשלוח אותם לתיבת הדואר שלי שכתובתה M-I-R-I-S-H שטרודל 93fm.co.il. ובשעה הקודמת דיברנו קצת על הפחד, אפילו נתנו לו גיבוי, הבנו שהוא רגש בריא וטבעי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ויש שם אפילו משהו חיובי. אבל הפחד של משה, למשה רבינו, כמובן להנהיג את הדור, או התירוץ שלו לפחד, היה שהוא היה כבד פה וכבד לשון. ואנחנו רוצים לשמוע מהגברת פנינה ארנטל, קלינאית תקשורת, מנהלת מכון שמיעה ודיבור בבית החולים קפלן ומרצה במכללה החרדית בירושלים, קצת להבין יותר על בעיות דיבור בילדים ובמבוגרים. בוקר טוב, פנינה. פנינה? פנינה ירדה מהקו. אתם רואים, לא רק הבעיות של כבד פה או כבד לשון, יש לפעמים גם בעיות של הטלפונים, הם כבדים וניתקים וחוזרים, אז אנחנו מיד נתקן את הגמגום של קו הטלפון בבוקר הזה, ונגיד בוקר ביי. טוב לפנינה ארנטל. פנינה?
בוקר טוב.
כן, אני הצגתי אותך כבר לכולם, אבל אני שוב יחזור שפנינה היא קלינאית תקשורת, מנהלת מכון שמיעה ודיבור בבית החולים קפלן, ומרצה במכללה החרדית בירושלים, ואנחנו רוצים לעסוק קצת בבעיות של דיבור בילדים. ולהבין באמת מה זה היה כבד פה וכבד לשון? זה גמגום?
זאת שאלה מאוד מעניינת. יש הרבה פרשנויות. משה רבינו לא רק שמצוין שהוא היה כבד פה וכבד לשון, אלא הוא היה גם ערל שפתיים.
כן, הוא אמר את זה על עצמו.
אמר את זה על עצמו, וגם הוא אמר על עצמו שהוא לא איש של דברים, לא איש של דברים אנוכי.
זאת אומרת, מה שנקרא, לא, לגיטטור, איך קוראים להוא שעומד בבית המשפט?
אורטור, לגיטטור, כן, הקשרים, הקישורים האלה.
כן.
כי שפה או תקשורת בכלל מתחלקת לכמה תחומים. א', התחום של התוכן. האם אני אורטור, האם אני נואם גדול. התחום השני זה תחום של ההיגוי, איך אני נשמע, איך אני אומר את האותיות. ויש כמובן תחום של קצב שזה מתבטא, הפרעות קצב מתבטאות בגמגום, ויש גם הפרעות קול. אנחנו חושבים שאצל משה רבינו אולי היה שילוב של גם בעיה בהגייה, ואפילו הפרשנים מדברים על בעיות בהגיית אותיות לשוניות, כמו ט' או ד' ואותיות שורקות, סמך ז' צדיק ושין. פרשנים אחרים מדברים על בכלל שהוא הרגיש שהוא לא יכול לדבר את השפה של המצרים, ולזה הוא קרא כבד באוכבד לשון. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על עניין של תוכן. לא ברור לנו מה היה, באמת הציבור חושב שמדובר בגמגום, אבל אין לנו איזה שהם אישושים להשערה הזאת.
אז מה באמת, כן, אז מה באמת, מה באמת אנחנו יכולים לעזור ולטפל בילדים שיש להם את הבעיות דיבור, כמו שאנחנו יודעים, בעיות, האם זה מולד, האם זה משהו שאפשר לשנות אותו?
בדרך כלל אפשר לטפל ולעזור לרוב המכריע של בעיות הדיבור אצל ילדים. בעיות דיבור אצל ילדים הן בעיקרן חוסר הגייה נכון של אותיות. ילדים לא אומרים בזמן למד, אורש, ואחר כך שין, זין, צדיק וכו'. ישנם ילדים גם שלא מפתחים שפה בזמן, לא אומרים בזמן מילה ראשונה, לא מחברים שתי מילים למשפט, לא יודעים לספר סיפור, ולכל הילדים האלה אנחנו יכולים לעזור. בדרך כלל ההצלחות בטיפול הן מאוד מאוד גבוהות.
דווקא שמתחילים בגיל המוקדם יותר?
תראי, צריך להתחיל כשמרגישים שיש בעיה. אז יש אבני דרך פשוטות. קודם כל צריך לראות אם הילד מתקשר. Mm-hmm. אם הוא יוצר קשר עין, אם הוא מחייך, שהוא ממש ממש תינוק. ואז האם לקראת גיל שנה מופיעה מילה ראשונה. ויותר מאוחר, האם הוא מתחיל לחבר את המילים יחד. זה בתחום של התפתחות שפה. נתן את אבני דרך מאוד
כן,
מאוד
כן,
כלליות.
כן, כן.
ובתחום של הפרעות היגוי, שלא אומרים את האותיות בזמן, אז פחות או יותר לכל ייצור, לכל אות, יש גיל רכישה. נגיד, אנחנו לא נטפל אם ילד אומר י' במקום למד, ורק זאת הבעיה, לא נטפל עד גיל 4. או הוא מחליף ר' אומר למד במקום ר'.
מה, זה יכול להשתנות בעצמו?
זה מתפתח לבד, כן, ולא צריך למהר, וילדים אחרים לא צוחקים בגן בגלל הדברים האלה, אות או שתיים, לא כל כך מפריע למובנות הדיבור, ומחכים בסבלנות. ודברים מסתדרים לבד, זה כמו שילד קטן, בן 10 חודשים עוד לא הולך, ואולי הילד של השכנה כבר עושה צעדים ראשונים, אנחנו לא ניקח את הילד לטיפול, אנחנו נחכה, ובדרך כלל דברים מסתדרים. אבל אם יש הרבה בעיות, ומובנות הדיבור של הילד לא טובה, והילד לא אומר באופן עקבי סופים של, סוף מילים, או סוף עברות, ואנחנו רואים שהוא לא כל כך מתקדם, אז אנחנו מבקשים כן לעשות אבחון. את יודעת מה? מירי, תמיד תמיד כדאי להבחן. אם יש ספק, אין ספק.
עד כמה באמת, זהו, יש מודעות לדבר הזה. אני מדברת דווקא בציבור שלנו.
תראי, המודעות הולכת וגדלה. אני חושבת שיש מודעות טובה. אני חושבת, אני מעיזה להגיד, תראי, אני כבר הרבה שנים במקצוע, אני מעיזה להגיד שאולי היום יש אפילו קצת לפעמים פניות מוקדמות מדי. לנושאים מסוימים. תנו לילד לגדול, ואפשר לבוא לקלינאי תקשורת, אפשר לבדוק, אבל לקבל את חוות דעתה שאולי כדאי לתת לזמן קצת לעשות את שלו, כי רוב הדברים בעצם הם דברים התפתחותיים. אני כמובן לא מדברת על ילדים שיש הפרעה ברורה, שיש ירידה ברורה בשמיעה, שיש להם שיתוק מוחין או הפרעות התפתחותיות אחרות, או חך שסוע או דברים כאלה. כאן צריך להתחיל הכי מוקדם שאפשר. אבל ילדים שהבעיה נראית בעיה התפתחותית, כדאי לבוא לאבחון, אבל אפשר לחכות עד שדברים מסתדרים.
כן, אבל לפעמים באמת, אני נתקלתי, דעת, לפני, זה כבר היה לפני כמה שנים, באיזה כן. שהוא עיתונאי בכיר, שעומד כן. מולי ומדבר עם סססה. באותו רגע רשמתי לעצמי ללכת עם הבת הצעירה שלי ולהתחיל טיפול. כי לפעמים משהו שבילדות נראה פינוק או כזה מצחיק או מתוק או חמוד, אחר כך בגיל מבוגר זה נהיה אפילו...
נכון, מצוין שאת מעלה את הנקודה הזאת, זאת נקודה כאובה. היא כאובה בגלל שיש לנו היום המון פוליטיקאים בכל קצוות הקשת הפוליטית, שמדברים עם הססס, ואפילו, את יודעת, אנשים, אני פעם הייתי בטיול ועלה מישהו ושאל איפה יש כאן סרוטים, בן אדם מבוגר.
אז אצל ילד זה מתוק, וזה מורה.
איך אני עוברת את הטיול הזה? כן, אז אצל ילד זה מתוק, מחכים, תראה, אני אתן לך אבני דרך, ילדים צריכים לדעת להגיד שין, נגיד בגיל 6 וצדיק בגיל 6, אבל לדבר עם לשון בתוך הפה, לא ססס, כמו שאומרים, אפשר לחכות עד גיל 7-7.5, אבל לא יותר מזה. צריך לחכות שהשיניים יתחלפו, הפה גדל, הלשון קצת יותר קטנה, אבל לטפל. אין בזה, זה בכלל לא חמוד. אין שום דבר חמוד בבן אדם מבוגר שמדבר כמו ילד. מה גם שזה מוריד את מובנות הדיבור? מה גם שהוא לא יוכל להיות שחקן, או חזן, או זמר? לא, לא, לא יתנו לו.
הדיוק נדרש בדברים האלה.
הדיוק נדרש, כי שפה זאת מערכת של חוקים. צריך להגיד את הדברים כמו שהם מקובלים בין הדובר ומאזין. מערכת של סמלים. וסמך זה סמך, ושין זה שין. שוב, עד כיתה א' צריך שיהיה לנו שין, צריך שיהיה לנו צדיק, ואחר כך ככה באמצע כיתה ב' לסדר את כל היתר.
דיברנו, ונראה לי שאפילו לא נגענו אפס קצהו של התחום הכל כך רחב הזה של קלינאות תקשורת, אבל תודה רבה לך, פנינה ארנטל, קלינאית תקשורת, מנהלת מכון שמיעה ודיבור בבית החולים קפלן, ומרצה במכללה החרדית בירושלים. אז באמת מה שאנחנו צריכים זה לשים לב ולראות, לראות את הילדים שלנו.
כן. תודה רבה, מירי.
תודה.
תודה רבה. ביי ביי.
את עצמי עם סוודר, זה נראה לי די מוזר. מסתובב בחור כאב רודף, כשירח מבטו משאיר את הפחד אני עודף. מדבר אליך דיבורים פשוטים, מדבר אליך מעומקי מעמקים, כשהנשמה זורקת ערפל למוד החול. נחמה, אומרים שהעצב לא עושה טוב לנשמה, מנסה לומר ומשתתק, כמו עומד על צוק, אני פוחד כל כך, אתה שומע, אני צועק. מדבר אליך דיבורים פשוטים, מדבר אליך מעומקי מעמקים, כשהנשמה זורקת אור ערפל למוג החור. נשמה בודדה מחפשת עיר מקלט שתציל ממצוקתה, צעקה תמימה שוברת קצת, אוי הלב הזה כמו אבן הוא נמס כל כך לאט. מדבר אליך דיבורים פשוטים, מדבר אליך מעומקי מעמקים, כשהנשמה צועקת אור ערפל למור כחול.
לדבר אליך דיבורים פשוטים לדבר אליך מעומקי מעמקים כשהנשמה זורקת אור עד אפל למוג החור
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
שלום לריקי, ריקי היקרה, מקיימת סדנאות לעיצוב מטפחות. בוקר טוב לך.
שלום ובוקר טוב לך ולכל המאזינות. אז כמו שאמרת, השם שלי הוא ריקי. אני ככה אתחיל בקצרה איך הגעתי לתחום של העיצוב.
בואי תסבירי לנו מה את עושה בעצם. מעצבת מטפחות ראש.
מעצבת מטפחות ראש.
מהסוג האלה שאנחנו יכולים למצוא בחנויות ב-200 או ב-100 או ב-לא יודעת כמה כסף.
180, 220, זה המחירים של המטפחות.
ואת אומרת לנו שאנחנו יכולות לעשות את זה לבד.
כן, ממש ככה. המטרה שלי בעצם בסדנה הזאת זה לעזור לנשות בני התורה היקרות לעשות מטפחות בכוחות עצמם במחיר עלות של מטפחת. אני בעצם עסקתי בזה תקופה די ארוכה של לפני שנתיים.
רגע, אז אם כל אחת תכין לעצמה מטפחת, אז הם לא יבואו לרכוש אותה אצלך?
כן, אז אני אגיד לך, אני לפני שנתיים הייתי מעצבת מטפחות ומשווקת לחנויות. אחר כך קיבלתי הצעת עבודה נחמדה ופרשתי מהתפקיד, כיום אני מעצבת בגדי ילדים ועובדת במשפחתון של תמ"ת בבית. זאת אומרת שזה לא פוגע לי בפרנסה, ופנו אליי כמה אנשים מהשכונה, מהישיבה של בעלי, ושאלו אותי אם אני יכולה ללמד אותם בעצם, ממה שהשם חנן אותי בעיצוב, אם אני יכולה ללמד אותם, כי זה לא מפריע לי היום לפרנסה, לא מפריע לי לפרנסה. והם מטפחות ב-180, ב-200, 220, מטפחות מוצבות ברמה מאוד גבוהה. אז מבחינתי, קיבלתי את זה על עצמי ואמרתי שאני אקיים כמה סדנאות בודדות לנשים של אברכים ובני תורה. אני מבקשת שזה לא יהיה ככה לנשים שיבואו לעשות ולמכור, כי באמת המטרה שלי זה לעזור לנשות בני התורה. והסדנה היא בעצם 3 פעמים, וכל 3 פעמים זה 3 פעמים סדנה. כל סדנה היא במשך 3 שעות. בכל סדנה כל אחת תצא עם 2-3 מטפחות. זאת אומרת שבסוף הסדנה כל אחת תצא עם בין 6-10 מטפחות. כמו שאתם שומעות, 6-10 מטפחות. אני אשתדל ש4 מהמטפחות יהיו לשבת, ושאר המטפחות יהיו ליום חול, ככה שהכל מחומרים נורא נורא יקרים. אני עשיתי את זה ממש במחיר עלות לכבוד נשות בנות התורה, כי אני מרגישה שמגיע להם. כל כך קשה להם לקנות, הכל כל כך יקר היום. והם רוצות לראות טוב, מגיע להם לראות טוב.
אז בעצם צריך,
אני רוצה לעשות את זה בשבילהם.
צריך איזה כישרון מיוחד כדי להכין את המטפחת הזאת?
תראי, זה דבר, בוא נגיד שבדרך כלל ייצור זה דבר שנולדים איתו.
כן.
אני מעצבת, יש גם את אחותי, אם אפשר להגיד את השם שלו, זו רייצ'ל ביפו, היא גם מעצבת מטפחות ברמה מאוד מאוד גבוהה.
אז בואי תני לנו אולי באמת כמה טיפים להכין את המטפחות.
עוד מעט אני אתן גם את הטלפון שלי שמי שתרצה להירשם לסדנה. אני יכולה להגיד דבר כזה, מאוד מאוד חשוב שבסוף המטפחת, בשביל שהיא תישב טוב על הראש ובצורה ככה, כמו שאתם רואות את המעצבות שהן מוציאות מטפחת ברמה ויפה וגימורים מאוד, מאוד מאוד חשוב הגימורים, זה קודם כל. דבר שני, חשוב שהמטפחת תהיה בצורת סינר, היא יושבת מקסים על הראש. מי שימצא את זה, אני מאחלת לה את כל הטוב שבעולם, אני לא יודעת מי זאת, אבל זה פשוט יושב מקסים, מקסים, מקסים על הראש. זה מעצב את המטפחת על הראש. זה דבר שמאוד מאוד חשוב. עוד דבר חשוב, שהבד של המטפחת יהיה לפחות 50% קוטנה, בשביל שזה יישב מעוצב על הראש. ככה, בעצם זה ככה הטיפים הקטנים שאני יכולה לתת לכם. לגבי עיצוב, זה דבר שאתם צריכים לראות ביד. בעצם איך אנחנו מצוות את הבד. איך אנחנו בעצם יוצרות את הפרחים שאתם רואות שהמצוות עובדות עליהן, ואתם אומרות, וואו, איזה יופי, איך עשו את זה? אני באמת רוצה לתת לכם, כי אני חושבת שמגיע לכם. אני שוב חוזרת, הקורס, אם אני יכולה להגיד את הסכום, זה סכום נורא נורא מצחיק לשלוש קורסים של שלוש שעות. ושל
כן, אז בואי תני לנו רק את מספר הטלפון באמת, שמי שרוצה תיצור איתך קשר ותמשיך עם ה...
אז הטלפון הוא 052-717-5196, יש סדנאות בבני ברק, יש סדנאות בירושלים,
נהדר, נהדר. ריקי, אני חושבת שמעבר, לא, אני מעבר לרעיון הנפלא, אז באמת כל הכבוד על היוזמה ועל הנחישות ועל המרץ ועל ההתפעלות ובאמת ההתלהבות, באמת שכל אחת יכולה להכין לעצמה משהו אינדיבידואלי שמתאים לה. תודה רבה לריקי.
באמת שזה מכל הלב, וזה במיוחד לנדבינת תורה, כי אני באמת באמת מאוד מעריכה אתכם, שאתם ככה נותנות לבעלים שלכם רוצות להיראות טוב, ואתם מונות מעצמכם קצת, בשביל שהבעלים שלכם ישבו וילמדו תורה.
תודה רבה לך.
אני באמת מאוד אתכם ורוצה לתת לכם את זה.
תודה רבה לריקי, מקיימת סדנאות לעיצוב ומטפחות. אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
חזרנו אליכם, ואנחנו כבר מזמינים שתי מאזינות שיעלו אצלנו לשידור, ויענו לנו על שאלות בנושא טיפוח הפנים. אז מי יש לנו כבר על קו הטלפון? שלום לך.
ליאת.
שלום ליאת, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם, תודה על התוכנית הנפלאה.
חמודה. את מוכנה ומזומנה לענות לנו על שאלון בנושא טיפוח הפנים?
כן.
יופי, ועכשיו אנחנו נשמע מי הולכת להתחרות בך. שלום לך. מלי?
כן.
הנה, מלי. גם מלי על קו הטלפון. אז אני אתחיל בשאלה אחת לליאת, ובשאלה אחת למלי, ואז אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים. אז ליאת, מה תפקידו של ג'ל העיניים יום ולילה? אני אתן שלוש תשובות, ואת תגידי לי מה התשובה הנכונה. א', לטפל בסימנים השחורים מסביב לעיניים, ב', להעניק רחקות מלטפת לאור הרגיש שמסביב לעיניים, וג', מטפל ביעילות נגד סימני הזדקנות, אודות לפעילות נגד רדיקלים חופשיים.
תשובה שלוש,
מצוין. מלי, השאלה שלך היא, תפקיד סרום משקם טוב לפנים הוא, א', מחליק את אור הפנים, ב', ממצק את אור הפנים, ג', מחיה את אור הפנים, וד', כל התשובות נכונות.
ד'.
וואלה, טוב, מתחיל להיות תחרות צמודה. ליאת, אנחנו איתך שוב. בחורף יובש בידיים וברגליים נובע מי? תזונה לא מאוזנת, זה א', ב', מיובש, ג', מחוסר שימוש בקרם מתאים, וד', כל התשובות נכונות.
ד'.
מה?
לא, רגע, מאור מיובש. ממזג האוויר בעצם, יש לי אופציה כזו? תוכל לחזור על האופציות? פשוט.
כן, האופציות הן ככה. תזונה לא מאוזנת, ב' מיובש, ג' מחוסר שימוש בקרם מתאים, וד' כל התשובות נכונות.
לא, זה מיובש.
טוב, אז התשובה היא כל התשובות נכונות. היית שם, כמעט. מה לי, אנחנו...
תזונה גם, אני לא מבינה שבתזונה זה משפיע על האור שהוא יבש.
אז הנה, את רואה, אנחנו לומדים משהו חדש, ואני בטוחה שאת דואגת לתזונה שלך שתמלא את החוסר גם בלחות באור. טוב, אבל הנה אנחנו עוברים למעלי, לשאלה הבאה. מהו הקופרוז? א', פיצי בגרות, ב', נימיות דם מורחבות, ג', אור חלק כתינוק.
אני לא מכירה את זה, אבל אני
נחש,
אולי
ב'. ניחשת נכון, מלי, ואת זוכה.
יפי, תודה.
הפרס מתנת, ג'רנטיק, הרבה מעבר לקוסמטיקה.
תודה לליאת ומלי שהביאו לנו, עזרו לנו לקבל עוד מידע בנושא טיפוח הפנים, ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. יש לנו שיר. נהדר. איזה בוקר של שירה שעוזר לנו להתמודד עם כל הדברים שנפלו עלינו הבוקר.
דרכי על צומת דרכים מניף את ידי
טוב, חזרנו עליכם אחרי השיר המדהים הזה של אלי פרידמן, מדבר גלויות. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר גלויות עם מיטל טרבלסי, מפיקה מוזיקלית. שלום לך.
שלום, שלום מירי, מה שלומך?
אני ברוך השם בסדר, ומוזיקאית חרדית זה לא עניין שבשגרה, וזה לא משהו שאין עמו אתגרים וכל מיני בעיות, כדי שזה באמת יתממש ותוכלי באמת לעבוד וגם להתפרנס מזה. אז בואי ספרי לנו בכלל איך התחלת, איך התחלת בכלל לגעת במוזיקה, או מתי זה קרה?
מוזיקה היה מגיל מאוד מאוד קטן, תמיד היה מוזיקה מגיל 3, אני חושבת, אני מקליטה באלפן.
כן.
ולאט לאט התחלתי להתפתח עם זה, כל הזמן הייתי שחר מוסדות או להתפתח, תיכון.
כן, אנחנו שומעים אותך קצת חלש, אם תתקרבי.
אוקיי, תשמעו לי בסדר?
כן, עכשיו את קצת יותר טוב.
אוקיי. עוד שנייה.
כן, עכשיו זה ממש טוב. כן, מיטל.
אוקיי. זהו, מה שאני עושה בעצם זה, אחרי שלמדתי מוזיקה, תוך כדי שלמדתי מוזיקה במכללה, התחלתי להפיק ולשיר בהרבה נשים, ואז הגעתי לאולפנים, התחלתי להיות במרת אולפן. ותוך כדי למדתי פיתוח קול. אני זוכרת שהרבה היו נגד. בעיקר מהמשפחה, אבל לא ויתרתי לעצמי, כי ידעתי שזה משהו, הרגשתי שזה משהו שאני צריכה לעשות. ובאמת היום רוב העיסוק שלי זה בשירה.
אז באמת יש, עיקרי... את ה, יש את הפחד הזה להזיז בדיוק, דברים וללכת ה... נגד, ה, מול הפחד, להיכנס בו.
בדיוק, יש את הפחד, אני חושבת שהפחד מגיע משתי כיוונים, זאת אומרת גם כישלון, שזה פחד ברור, וגם כישלון מהצלחה, זאת אומרת שאם אני אגיע רחוק, לאן אני אגיע, איך אני אגיע. זה הרבה פעמים זה דבר שמשתק, זאת אומרת, אתה לא יודע, אם אני לא אקשל, אם אני אקשל אז נכשלתי, זה מפחיד, ואם אני לא נכשלתי אז עד לאן אני אגיע ואיך אני אסתדר עם זה.
אבל למה שאנחנו נדבר על הכישלונות? בוא נדבר על הצלחות. עשית דיסק, כן. עשית דיסק לשירי ילדים, שמדבר על חגים, ומתעסק בחינוך, ומגיע לגננות, ולגני ילדים, כמובן, לגנים של בנות, כמובן. ואני צפרי דווקא קצת על העשייה שלו, על התהליך שם.
נכון, כשהגעתי למסקנה שאני מאוד טובה בשירה, אז החלטתי להעלות את הרמה של המוזיקה בגני ילדים. ראיתי ששם אין מספיק רמה, ואפשר להעביר המון 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 תכנים.
כן.
אז אני זוכרת שהייתי במסיבת סיום של הילד שלי בגן, וכזה ניגשתי לריתמיקאית, ואמרתי לה, תגידי אם אני רוצה, כי ראיתי שהשירים שם לא היו כל כך ברמה, וזה נורא ישראלי. ושירים שאני הייתי בגן ישיב שם, אמרתי, כנראה יש באמת לוקה בחסר.
כן.
וזהו, והחלטתי להוציא שיר, להוציא דיסק על החגים. לקחתי המון המון אלמנטים של החגים, כמו שופר, ותפילה, וככה, אני חושבת שהגננות התרגשו יותר מהילדים, אבל אני יודעת בפירוש על אמהות שהשמיעו את זה בלי סוף ברכב או בבית, כשהגברים לא נמצאים, ואני יודעת שהרבה הרבה ילדים התחברו, וזה עשה לי מאוד מאוד טוב.
כן.
לשמוע שבאמת הרמה הצליחה, ושאפשר להעביר, לא חייב שיהיה שתי שורות של טקסט בשיר לילדים, אפשר גם להכניס קצת יותר. מוזיקה יכולה לדבר לכולם בכל האופנים.
אז אם נשאל אותך באמת מה החזון או החלום שלך, לאן אפשר באמת להגיע? בתור אישה ששרה, אני מבינה שלתוכניות ריאליטי חילוניות את מסרבת, שזה גם ניסיון.
נכון, אבל יש לי פה משהו שאני מאוד רוצה להגיד, שגם בניסיון הזה תמיד צריך לדעת שאחר כך מגיע פרסים. זאת אומרת, כשאני סרבתי בזמנו, הייתי בת 22, כשסרבתי בזמנו לתוכנית ריאליטי, אז באותו שבוע הציעו לי את בעלי,
אז במקום כוכב נולד היה לך את הכוכב שלך.
נכון, צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא אמנם הוא נותן ניסיון, אבל אחר כך הוא נותן גם את הפרס.
וואי, מקסים, מקסים. אז בכל אופן, מה החזון שלך לגבי השירה? איפה את יכולה כן לממש אותה?
אני הייתי רוצה, מאוד מאוד הייתי רוצה לגעת בילדים. אני חושבת שהדור הבא אפשר להעביר המון המון תכנים ומסרים דרך מוזיקה, ואין דבר יותר נפלא מלהעביר את זה לילדים. ואני מאוד מאוד אוהבת גם בערבי נשים גם להעלות את הרמה ולהכניס המון המון רגש. אני זוכרת שהגעתי בזמנו לאיזושהי הופעה, קהל מאוד קשה, וככה כמו שאומרים על רמה, וכולם הסתכלו עליי ככה מלמעלה, וממש התפללתי ככה השם, והם פשוט יצאו עם דמעות בעיניים, וכך שמחתי אחר כך שהצלחתי לרגש. זה הסיפוק האמיתי, זה מה שאני רוצה להגיע ללב של האנשים. ובעניין הפחד, האמת היא שלמדתי את זה לאחרונה בשיעור תורה שהייתי, שמה שעוזר לנו לא ליפול זה בעצם לקבל את עצמנו גם ברגשות השלילים. זאת אומרת, אם אני מפחדת, מותר לי לפחד, וזה מה שעוזר לא ליפול.
לתת מקום, לתת לו מקום.
לתת מקום להרגשה, בדיוק.
כן. טוב, מיטל טרבלסי, מפיקה מוזיקלית. להגיע לנשים דרך מוזיקה, להגיע לילדים דרך שירה ודרך מוזיקה, זו העבודה שלך וזו השליחות שלך, ואין שום סיבה שתהיה בפחד מזה. תודה רבה, תודה רבה שהסכמת לחשוף
מירי.
ולהיות איתנו.
תודה.
אנחנו נשמע עוד שיר ככה שילווה אותנו לקראת סיום התוכנית. יום לא פשוט היום, מהבוקר הביאו את ארונות הנרצחים בפיגוע בפריז, וקורבנות הפיגוע יובאו לקבורה ממש בשעה הקרובה. כמובן שרדיו קול חי יסקר את ההלוויה אחרי, תתחיל מיד אחרי 12 בצהריים, ואנחנו עם הכאב הזה פונים כמובן לקדוש ברוך הוא בתפילה. וככה חלפו ביפי, הסתיימו להם השעתיים האלה של עניין משפחתי. תודה לעמלים במלאכה, יעל היבר, העורכת והמפיקה. הטכנאי שלנו התחלף, ועכשיו ישי פופופסקי נמצא איתנו. תודה על המוזיקה שהוא דאג להשמיע לנו. כאן מירי שניאוסון, אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, אם ירצה השם, באותו מקום, באותה שעה. וכאמור, אחרי החדשות, אנחנו נהיה עם הלוויה של הנרצחים בפיגוע שם בפריז. שיהיה לכם צהריים טובים.